באמת, הוא מצוות עשה מן התורה. וידעת היום וכו'. כמו שנתבהר, מי שיוכל לזכות לידיעה באמת. אבל הקריאה בספרים אינה בכלל הזה כלל. אבל יראה שלשונם וקריאתם בכלל מצוות תלמוד תורה. כמו הלומד בפרשת המרכבה ביחזקאל, שהוא ודאי קרוי עוסק בתורה, אף על פי שאין מבין אלא פשט הסיפור. ומפטירין במרכבה בשבועות, אף על פי שניתן יודע עד מה מסודתיה. עכשיו לקורא ועוסק בדברי הנביאים. עכשיו עוסק באיזה גדר של מצווה יש למי שלומד אותם עניינים, כמו מעשה מרכבה וכדומה, ושהוא לא שייך למדרגה הזאת של הצפייה. אז מה המקום בכלל, האם יש מקום, אם יש בזה מצווה? אומר, כן, יש בזה מצוות לימוד תורה. נאמרו בפרק כמה דעבוד הזרה, גם נגלות התורה, לגרל סיני שבאף על גבדו לידם מי כאמר, מכינאי בנסתרות, כיוון שהם דברי תורה ממש, אף על פי שהוא אינו מבין, הוא עסק בתורה. אצל הליטאים. כן. אני חושב שעוד כמה משפטים, יש פה תשובה נפלאה לזה ש...
הנגלות התורה,
לפחות. מה?
לפחות הנגלות התורה זה ככה.
הנגלות התורה גם כתוב לגרס אינסוף על פי שלא ידע מה כמה.
זה...
מה?
זה אידאה,
זה אידאה מתותו זה כול. זה משהו, חז"ל אומרים שכן. שכן לעשות ככה. אני חושב שהתשובה שהוא יגיד בהמשך, גם על הפנימיות, זה יהיה תשובה גם לנגלה, למה זה לא ביטול תורה באיכות. מכינה היא בהסתרות, כיוון שהם דברי תורה ממש, אף על פי שהוא אינו מבין, הוא עסק בתורה. והאריז"ל, נגיד ללשון הזוהר הקדוש ומסוגל הנשמה. נראה הכוונה שיהיה להשגרת הלשון לבוא לידי השגה אמיתית. אגב, כיוון שכתוב האריז"ל, נזכיר הלכה בשמו, שזה גם, אני קצת להשתף, זה חלקי, אבל... שבאמת, במיוחד הארי, בשבילי פתאום לשמוע, כי הוא מצוטט הרבה, פתאום לשמוע אותו מובא באיזשהו מקום, וזה, זה, יש לזה את כל ההקשר. אז אני מקווה שאני זוכר נכון, הייתי באיזה בית הכנסת, שהם נוהגים לפני תנא דבי אליהו, לקרוא איזה הלכה, כדי לקיים כל השנה הלכות, ואז אומרים קדיש דה רבנן, כאילו, הם באמת, אחרי לימוד. אז קראו הלכה שאריז"ל היה, כשהיה ספר תורה יוצא, תמיד, בתפילה, כשספר תורה יוצא היה נעמד, נעמד, ומלווה את הספר, ועד הזמן של ההג בארץ, הספרדים מקביעים לפני הקריאה. זאת אומרת, זה תיאור כזה, כאילו פשוט, אבל כאילו מדויק, איך בדיוק היה נוהג, מהרגע שהספר יוצא מהארון הקודש עד עד התחילת הקריאה, ואז כתוב שלפני הקריאה עצמה, היה חוזר למקומו ויושב. ולא כל אותם שנוהגים לעמוד. ואני מקווה שאני זוכר טוב את המשפט הזה, שזה אבי ראש הישיבה, הוא ככה נוהג. אני נמצא בבית הכנסת של ליטאים. כולם עומדים. מה? כן. בשם מהר"ם, אני חושב. מהר"ם מרוטנבורג, כן. אז ששמעתי את הארי, שככה הארי היה נוהג, אז ככה קצת... איזו הרגישה של חולשה כזאת. יש מקום לשבת, אין חובה. אבל אריז"ל היה יושב, וזה כנראה לא רק בגלל שיש איזה... טוב, צריך להתבונן בזה. ואריז"ל הגיד על לשון הזוהר הקדוש ומסוגל הנשמה. ונראה הכוונה שיועיל השגרת הלשון לבוא לידי ההשגה האמיתית. בהקדמת ספר ציון הנפש חיה מביא בשם חכם אחד כי ידיעת קבלה הכתובה בספר הוא על דרך ידיעת התינוק אותיות א' ב' שיועילו אחר כך שילמדו על ידי זה להבין בספרים. וכי עיני הקבלה הנודעים רשומים ורמזים דוגמות אותיות א' ב' יועילו לנו לעתיד לדעת על ידי זה האמת כשיוסר החומר המבדיל אין שם. אז באמת, אנחנו כבר קראנו את זה, הרי אנחנו כאילו פירשנו שזה לא חייב להיות בעתיד הרחוק, אלא זה יכול להיות במשך חיים של אדם, שיש לב שאתה קורא את הדברים כמו אותיות, ובמשך הזמן פתאום האותיות האלה מובנות. ולכן זה עונה על השאלה. כאילו בלי שיהיה לך את השפה הפשוטה, אתה אף פעם לא תבין את המשמעות העמוקה, ויכול להיות שגם אין דרך אחרת. כשאדם יוצא קודם כל להבין את המשמעויות, ורק אז ללמוד את השפה, איך אומרים, לא יספיק. לפעמים כאילו צריך, כמו ילד, שלומד את השפה, אחרי שהוא יודע לדבר, הוא יודע, הוא אומר המון דברים, דברים מאוד חכמים. אבל הלימוד הראשון הוא לימוד מאוד פשוט כזה, אפילו לימוד קריאה נגיד. אז זה גם פה, זה כמו לימוד שפה, זה כמו לימוד אותיות, זה ממש המשל הזה נפלא בעיניי. רק שזה לא חייב לקרות לעתיד לבוא, זה יכול לקרות אחרי 10 שנים, פתאום אתה מרגיש כמה דברים אפשר להביע דרך המילים שהתרגלת אליהם, אבל לא הבנת כמה הם אומרים. ואפשר שיהיה כן, שיהיו לי ידיעות הללו קודמות קצת, איך אומר רב צדוק. ואף על פי שעל האמת, אז לעתיד יתגלה ידיעת הייחוד האמיתי, שהוא שורש המכוון מחוכמה זרז לעין כל. נראו כל בשר יחדיו, לראיית שכלה, מהשגת האמת לאמיתו כמות שהוא. כבר אמרנו שיהיה לחילוק בדרך לסגנון המראה. מתי ספק תהיה אז המראה יותר ברורה. מכל מקום אפשר יהיה איזה תועלת בידיעות הללו אז לעניין סגנון הראייה. משמע שהוא קצת נסתפק. הוא אומר, אפשר, למרות שנכאורה לעתיד לבוא, כבר הכל יהיה ברור, אז מה הנפקמינה של האותיות, מה הנפקמינה של הכרת המילים המסוימות האלה שכתובים עכשיו. אני יכול לומר, כאילו, תירוץ אחד יצאנו עכשיו, שכוונה לא רק לעתיד לבוא, אלא גם בעתיד לבוא של כל אדם בחייו. אבל עוד דבר, זה קצת כמו יחס בין מצוות לפנימיות שלהם. כלומר, הלבוש הממשי, יש לו ערך מצד עצמו. כלומר, רב צדוק אמר, זה לא משנה איזה לבוש. זה נכון, אבל כל לבוש הוא יקר. כלומר, כל לבוש, אם אדם זכה לייחס בו טוב, אז אפילו בלי ההבנה שבו, גנוז בתוכו המון. זה כוחו של הגוף, כוחו של המשל, כוחו של העולם הזה, שהרבה מאוד עולמות עילונים רוחניים מתגלים דווקא בו. יכול להיות שאפילו לעתיד לבוא, אנחנו נזכר בהרגה בכלים שהעולם הזה נתן לנו, כן? דווקא הכלים הכאילו חיצוניים. אז אולי זה יהיה תועלת גדולה. ואולי מן הצד הזה אין לנו להטיל שום חיוב לחובה או למצווה לאדם לעסוק בזה. ודאי בזה בקריאה בספר הזוהר, אשר לרבותינו זה לתנאים והמוראים, שיש בדבריהם לשונם קדושה יתרה, הרבה מדברי הבאים אחריהם, אף על פי שגם כן דיברו ברוח הקודש. ובעניין הכוונות, אתם מוסיף, אפשר להוסיף את זה גם דברי הנביאים והמדרש, ובעניין הכוונות במעשה המצוות ולתפילה, נראה ודאי שאין ראוי כלל לכוון דרך הכוונה הכתובה בספרים בהן מבין דברים לאמיתתם ומאבצה בזה, ואני מוצא בעוסך מצווה ותועלת. באמת, מה שקצת אנחנו אמרנו עכשיו, זה קצת מסביר את מי שכן אומר שצריך לכוון. כמו שיש ערך לקיום מצווה, גם שאתה לא מבין מה היא פועלת, אז גם לזה. אני חושב שזה הסברה של הסידורים שכותבים, פה תכוון את זה, פה תכוון את זה, וכאלה שנוהגים כך. כלומר, שבצדוק על זה אמר בכמה עמודים קודם, אבל זה אין לנו יותר ממה שלמדנו חכמים. מה שציוות, הנה חנה, לא צריך את הכל מובן. אבל זה לא ציוות, אז לא תחדש לנו פה ציווי. הגמרא, מה שלא נמצא בתלמוד. ובשביל המעלה שמדובר, אז זה לא מספיק. מה יגיד רב צדוק על זה לשם ייחוד? תלוי מתי, אבל כן, מצוין, למה לא?
הוא סובר שלא צריך,
אני לא? טוב, זה אולי בכל אופן כבר משהו יותר כללי, בסיסי כזה, זה לא גרם מהזוהר. זה כבר...
הוא הולך בשיטת הכוזרי שהכל בתמימות ושום כוונה...
לא, לא חושב שאין טעם לכוונות, אין טעם לכוונות שלא מבינים. אנחנו אומרים לו, פה הברכה הזאת זה ייחוד מלכות ותפארת. זה זייר אנפין, ולא מבין מה זה. אז יש מה להגיד. אבל אם הוא כן מבין, השם ייחוד כתוב ייחוד שכינתה, זה יש גם איזה... זה כבר כן נכנס בנפשות. חבר לי הרב ישוע, סיפרתי את זה. שאמר, פעם ניגשתי אליו, ובאמת זה היה גם סביב הלימוד הזה. אמרתי לו, שיש לי איזה קושי שאריזל, זה כל כך עמוס במשלים, ובזה זה כבר, באמת, אני לא מבין, צריך להיות אדם מאוד מאוד, כלומר, אמרתי לו, דווקא זוהר אין לי קושי, כלומר, יש דברים שאתה מבין, צריך אתה תיכנס לאווירה, לזה, בזוהר יש משהו יותר כאילו שירי כזה. אז כאילו, אתה מבין שיש בזה נגלה וגבוה ועל גבוה, כמו שדובר גם מקודם, אבל קל להבין איך הנשמה מופיעה פה. זה להרי לפעמים זה כל כך עמוס, בכל כך הרבה קודים כאלה, שזה קשה להשתחרר מהתחושה, כאילו משהו כמו טכני. אני אומר לרב ישוע, לי יש בעיה הפוכה. מה הבעיה? הוא אומר, לשם ייחוד קודשה ברכו שכינתי. הרב לצל במהלך הידעות מתרגן, שקודשה ברכו זה הידעה אלוקית, ושכינתי זה הידעה לאומית. וזה גם באורות ישראל מופיע, שכנסת ישראל זה השכינה, השכינה שמופיעה בתוכנו. קודשה ברכו זה הלוקות של כל העולם, או אפילו שמעבר לעולם. אז זה השם יחוד קודשה ברכו שכינתי. אז אומר לי, תגיד לי, מה יותר מצלצל, מה יותר מנגן, מה יותר חי, קודשה ברכו שכינתי, או האידאה האלוקית והאידאה הלאומית? אז אמרתי לה, שמע, אתה הביא דוגמה לא טובה, כי אידאה זה מילה שקשה לנו איתה. מפחד אולי בדור הזה. אבל יש תרגומים שאולי יותר... אבל אמרתי, אני מבין את הרעיון, אני מבין את הנקודה שיש. דווקא להגיד בביטויים המדויקים עצמם, זה הכי הכי חזק. אבל רק רציתי להביא את... נזכרתי בסיפור הזה שזה כבר פורש. כבר לא סתרי תורה, יש כבר איזה סברות. אחרי שבוע או זמן הוא אומר לי שהוא ראה אצל הרב קלנר, שאמת זו לא הפשט ברב. שהאידאה האלוקית זה שכינתי. וקודש הבריחו זה עוד יותר מעבר. זה אומר, נחת דעתי. צריך עוד ללמוד. לא, לא יודע מה הפשט ברב, זה צריך להיות. טוב. אז הוא אומר, אין פה שום חובה בכוונות האלה, לא רק שאין שום חובה, אין בזה שום תועלת. וכל זה לקורא בהם דרך קריאה באלמה שיש בזה מצוות לימוד תורה. אבל הבא להתבונן בהם דרך הסברה ודרישה וחקירה, הרי זה עובר על עזרת חכמים במופלא ממך, ואף על פי שאמרנו שיש דרך המוסבר בעיני סודות לכל לב מבין, ומכלל מעשה בראשית שחקירתו מותרת, ומצווה לכל חכם מבין מדעתו ולא מכלל סתרי תורה, אז הוא אומר, הרי אמרנו שהסברה לשכל זה דווקא בגדר מעשה בראשית, ופה הוא אומר, לא, כל דרישה וחקירה בעניינים האלה, למי שהוא לא בצפייה, אסורה. אז הוא אומר, זהו, כשחוקר בנגדל הוא לדעת חוכמתו התברך מעשה בראשית, מבריאת נבראים מכירים ייחודו. כלומר, שהוא לא לומד מעשה מרכבה, הוא לומד מדרשים, לומד מקרא, וכל מיני דברים שהם ממילא מבוארים, שמההתחלה מבוארים. השגחת השם, הנהגת השם, גדולת השם. זה בסדר. אבל ללכת לפרש מעשה מרכבה, מישהו לא שם, אל תיגע. ובפרק אין דורשים מפורש למעשה בראשית ומעשה מרכבה, עם שני עניינים נפרדים. וסבד אפום בדיטה, הרוסקה באמת בהתחלה, היו בקיאים מעשה בראשית, ולא במעשה מרכבה. כי אין שייכות לזה עם זה. כמו שם כתוב שרב יוסף היה בקי הפוך, היה בקי במעשה מרכבה ולא במעשה בראשית. ואף על פי שהסברת יעני המרכבה לאוזן שומעת, הוא בכלל מעשה בראשית. ואף על פי שהסברת יעני המרכבה לאוזן שומעת הוא בכלל מעשה בראשית. מכל מקום נזכר שם רבי יוסף שהיה בקיא מעשה מרכבה ולא מעשה בראשית. זה לא מעשה מרכבה וההסברה שלה, אלא זה שני עניינים, זה שתי סוגיות, מעשה מרכבה ומעשה בראשית. עכשיו הוא ימחיש את זה. בכל מקום נזכר שם מרב יוסף שהבקיא במעשה מרכבה ולא במעשה בראשית, כי יש שנשמתו משורש עליון נורא, שלא יוכל להבין הסברת הדברים מעין השגת הנבריאים מצד שהם נבראים, כי הוא דבוק בייחוד האמיתי. מרב יוסף לא ידע את מעשה בראשית, כי הוא השיג את הצפייה, לא השיג את ההסברה. כאילו הסברה לא היה... היה בפני העלייה, לא, רק בעלייה, לא בבית, בעניין הזה. כתוב שהוא רצה את זה, הוא ביקש מהם שילמדו אותו. אז זה... ומי שיודע, אז עכשיו הוא מסביר, מה זה המעשה מרכבה, שכשהוא מוסבר זה מעשה בראשית, ומי שיודע מעשה מרכבה הוא מעשה בראשית, שיודע את שניהם, הוא יוכל להסביר עני המרכבה דרך הסברה ללב מבין, בדרך השגת מעשה בראשית. אבל מי שאינו מסיק במרכבה ממפלא ומחוסה ממנו, אם בא לחקור ולדרוש במרכבה, הרי דורש ממפלא ומחוסה. נו, אז תגידו דוגמאות, מי היו למשל שהשיגו מעשה מרכבה ומעשה בראשית, והסבירו מעשה מרכבה דרך הסברה ללב? נכון, ועוד? מה אתה הזכרת מקודם? מה? כן. לא? הרי. לידי הלוי. מה? נמחל, נכון, נכון. לא בדעת תמונות, דרך השם. ו... נפשך, נכון. מה נתן איזה שאלה?
אבל איך פעם?
לא רק נשאר, אני פעם שאלתי את עצמי. לפי חב"ד, שיתפתי אתכם בשאלה הזאת, אם אדם לומד מאמר דח, אני חושב ששיתפתי פעם אחת, הוא הבין טוב את הסברות, מצוין, נהנה מזה, היה לו תענוג מהסברות, איזה סברות יפות, אבל לא הרגיש אלוקות. האם הוא הרוויח משהו, לפי חב"ד? לא, הוא ירא שמיים, הוא לא כופר, הוא לא בא סתם לעשות מחקר על זה וליהנות מהחוכמה. באמת, יש בזה חוכמה בכל המובנים. אפילו גויים יכולים להיות מנה, אבל לא, יראה שמיים, לומד. שמח בסברות היפות, בהסברים הטובים. אבל לא הרגיש אלוקות. מה?
ספר התניה, אבל זה לא ככה.
ספר התניה... מה? שאולי... רגע, אתה לא ענית על השאלה. טוב או לא טוב? למה זה לא ככה, משמע שמה, שבמאמר רגיל מה? אם הבנתי נכון, שהתכוונת לומר, באמת זה לא שווה כלום. נכון? תרחת אותי. כן, אם נניח שזה לא שווה כלום, ספר התניה יש ערך גם ללימוד הפשוט, כי זה נוגע למייסטרית, תיקון מידות, עבודה. טוב, שומע. אבל זה כן אומר שעיקר בלימוד זה הניסטר שבו. שנפש החיים לא יגיד ככה. נפש החיים, הבנת מה שכתוב, מצוין, לימוד תורה, שאין כמוהו, לא סתם מצוין. זה הדבר הכי גדול שרק אפשר לתאר. זה נפש החיים. מה הרגשת? לא... זה מתנה כזאת, לא... לא העניין. להזכיר כמנות, פתמת, זה אפילו רבי דליל. לכן עוד. מי שיודע מעשה מרכבה, מעשה בראשית, הוא יוכל להסביר עיני המרכבה דרך הסברה ללב מבין בדרך השגת מעשה בראשית. אבל מי שלא משיג המרכבה, והם מופלאים וחוסים ממנו, אם בא לחקור ולדרוש על מרכבה, הרי דורש במופלא ובמחוסה.
מה הבעיה לזה? כאילו, מה... אין חשש הרי שאם הוא יבין, אז... אם הוא לא יבין, כאילו... אמרנו שכל מעשה מרכבה זה דרך... לא דרך הסברה סופית, דרך צפייה.
כן. אולי זו לא דרישה של מעשה מרכבה למי שלא ראוי, אבל זה גילוי פנים בתורה שלא כהלכה, ונגיד בדיוק, גילוי פנים בתורה שלא כקבלה. כאילו, יש מפרשים מה זה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, הפשט הוא שהוא נותן פשט שלא מתאים להלוכה. יש לי הסבר כזה. אפשר למי שלא כהלכה שלא כראוי, לא נכון. נגיד שהוא לא לומד באופן שזה מכוון להלכה. זאת אומרת, פשוט.
יש הרבה ראשונים שככה.
כן, ככה מאוד.
מה עובד? צריך לתרגם אותה.
כן, יכול להיות שזה... לא זוכר באמת. אז פה הוא מגלה פנים בתורה שלא כקבלה. זה לא טוב. יש בזה... שהשכל נכנס למקום שלא צריך, ומוליד סברות שהן לא נכונות בעצם. מה?
הרמב"ן כותב הרבה פעמים על רש"י שהוא כאילו מפרש את המקרא, הוא מפרש את זה בכלל לדעת יחיד, או שהוא הביא איזה פירוש מעצמו, והגמרא כותב את זה אחרת. גם אבן עזרא הרבה פעמים הביא, זאת אומרת, התורה פה כותבת פירוש, הגמרא כותבת פירוש אחד, ואבן עזרא מביא
פירוש אחד. מה שעכשיו אמרתי, אני שואל על זה. לא, אני חושב שאם הכוונה שמשהו מגלה פנים בתורה, וכאילו קצת משהו, הוא אומר שככה צריך ללכת. אומר, הנה, יוצא מהתורה שלו. ויכול להיות שתהיה עוד תשובה לנקודה הזאת, מה שזה, בהמשך הוא יגיד שיש פה עוד איזה איסור הסתרה. כבר העיד הרמב"ן כנזכר למעלה, ושאר חן שאר חכמי האמת, כי אי אפשר להשיג בדרך הסברה, ורק מי שזכה להיות מצופה מרכבה יכול להסביר בדרך סברה, אם משיג מעשי בראשית גקן, אבל לא להתבונן מעצמו בסברה בדברים מופלאים ממנו. ולפי כך צריך להתרחק מחיבורי המסבירים עיני הקבלה, על דרך החקירה מליבם, כמו אותם שערבו בדברים מחרמי הפילוסופיה, כגון ספר נובלות חוכמה, שכבר הזהיר ממנו הרב משה זקון, כמו שכתב עצמו בשפר שם הגדולים. רואים למטה את ההערה. אולי מה שדיבר בעניין הקבלה, מה שכתב בנובלות חוכמה בשפר יוסף, הגאון החסיד הרב משה זכות, זכה דבריו וסידק ההשגחה מספריו, לא ההשגחה של השם, זה רמז כזה. כאשר תגרה ביקרות הרמז בסופן, ובין תבין רמז הרומז ודי בזה. עוד כתב שם על ספר עמק המלך, לכן הצדדים משכים ידיהם, מלקרות בו בספר נובלות חוכמה לערב ישר. לנובלות חוכמה, וכן שבר יוסף, ועוד, זה ספרים של הישר מקנדיה, רבי שלמה רופא. מקנדיה, והוא אומר שהוא ערב פילוסופיה, אז הוא הלכת אחריו. מי שזוכר... הרב
מביא אותו
מנסה
רבי חדו.
מה?
הרב מביא אותו מנסה.
נכון, נכון. ו... נכון, משהו דומה זה היה עם הריבש, שהוא הזכיר שהביא לו איזה ספר, שאחר כך ראיתי של רבי יצחק בן לטיף. הוא אומר, לא ברור לי מה זה באמת קבלה, מה זה מסברות שלו. זה, אז הוא, כאילו, אז, עזוב. זה מעין ההערה הזאת, הוא מעיר פה על נובלות חוכמה, ומביא אותה גם בשם הגדולים. רק אם תשימו לב, מי שזוכר, שם הגדולים מעיר ביחד עם זה גם על עמק המלך. ועמק המלך רב צדוק בזמנו הזכיר שהוא תלמיד של רב ישראל סרוק, שזה מי שהביא את הקבלה לאשכנזים. והוא אומר ש... וכאילו אמר דברים שלא כתובים אצל מערכו. רב צדוק אומר, לא נכון לתלונות על הכיוון הזה. עם עמק המלך הוא מסתדר. אבל עם נובלות חוכמה לו. זה היה... אני שמתי לב פה שאפשר להגיד שהוא הלך פה על איזה קו אמצע. אולי, קודם כל. סתם, התאספתי לעצמי מהנזיר, על הישר מקנדיה. אז קודם כל זה שוב איטליה. והנזיר אומר שהוא כותב בספרים שלו על ערך של חוש הראייה. שכמה שאצל הנזיר זה מיד מדליק נורא, כן? ומאיפה הוא מצטט שהראש הראייה הכי חשוב? מאריסטו. אבל הוא אומר, זה גם בתורה, אור וזה, יש הרבה ביטויים של מושגים שמתארים את השם באופן של ראייה וראות. אבל כאילו שהנזיר זה כבר לא לתפוס את, את העומק של העניין. אחר כך הוא אומר דווקא הערה שהיא מאוד מובנת, מאוד מתקבלת, ש... מה זה קבלה? זאת אומרת, קבלה אחת זה להבין מה שקורה בעולמות, וקבלה מעשית זה לעשות עבודה שמתקנת את העולמות. אבל לא מופתים, לא מה שקרוי, לא לעשות פעולות נוראות, לא זה עניין הקבלה. באמת היה התפיסה, התפיסה האמת הראשונית של מקובלים, זה יודעים לעשות כל מיני, משהו קרוב למגיה, בשפה הלועזית. אז השאל מקנדיה אומר, לא. אבל למה עשית? זה הכוונה שאתה עושה עבודת השם שהיא מכוונת באופן שמתקנת את העולמות. אגב, שני הדברים שורים. כלומר, מי שקצת קרוב לפילוסופיה, אז בדרך כלל הוא גם מרוויח שהוא מזכך את העניינים. כן, כיוון שהוא לא... כמו הרמב״ם. שהוא קצת מזכיר דברי חכמי היוונים, אבל הרווח שהוא מאוד הרחיק מהגשמה. אז גם פה, זה גם סוג של הרחקה מהגשמה. מתרחק מהמושג החיצוני של כוונה מעשית. הוא מביא את המושג הזה של רבי ישראל סרוק, שדיבר על עולמות שמעבר לאצילות, שמעבר למה שמופיע אצל מערכו. הוא מעיד על רבי ישראל סרוק שקיבל מהארי פנים אל פנים. היה קצת כנראה ויכוח כמה הוא קיבל, או רק מספריו. וראיתי שגם עמק המלך בעצמו היה רבו באיזו מידה של הישר מקנדיה. והוא אומר, עשה אלוקים את האדם ישר, והוא ביקש חשבונות רבים. ישר זה הרי שאתם רוצים לשמוע. הוא לקח ממני כל מיני דברים, והכניס סברות משלו, ואין נשמר מסברותיו. אז בשם הגדולים אמר ביקורת קצת, הסתייג משניהם, אבל ימק המלך הסתייג ישר מקנדה, אני חושב שרב צדוק פה ההכרעה שלו, עכשיו אני חוזר לקו האמצע. אתם אומרים, בקבלה יש הרבה זרמים, אז הוא כן הולך עם הרבה סייל סרוק, כמו הרבה מגדולי החסידות, אבל בזה יש שתי קצוות. יש כאלה שהלכו, נקרא לזה פרומקייט, של להאמין את הדברים כפשוטם, שזה משנת חסידים שהזכרנו שבוע שעבר, אז מזה רב צדוק מסתייג. הישר מקנדיה הולך יותר מדי לכיוון של פילוסופיה. אז גם מזה הוא מסתייג. ויש קו האמצע. כאילו לא ללכת למקום המגושם, הולכת ליותר מדי להתערב עם חכמי העמים, וזה כאילו עמק המלך, שומר אמונים, המחל מן הסתם. זה כאילו הכרעה שלו. והנזיר, עניין, הוא ממש אנציקלופדיה של אדם שאפשר לסמוך עליו בספרי הקבלה, אחת המשמעות של הספר כל הנבואה. ראיתי, אז הזכרנו אותו, נספר בשפחון בסוף הספר מובא. היום, תוך דברים אחרים שראיתי, זה פתאום כמה זה משמעותי. שישבו, זלמן שזר, נשיא מדינת ישראל, פעם היה נשיא. היה מאוד קרוב, היה לו התכתבות עם רבי ישראל אודיסצר מברסלב. נכון? היה קשור לחב"ד גם, יהודי. מאוד קרוב לאוחד עם האמנותה, וגם היה מקושר אל הנזיר. החבר שלו מנוער. הוא אומר שהוא היה חבר שלו בתקופה שהם היו סטודנטים. כבר אז הנזיר היה עם החיפוש עוד לפני שפגש את הרב. ואחרי הרבה שנים הוא בא לירושלים ולא ראה את הנזיר. יום אחד הוא יושב במסיבה, וכלומר בתקופת חברים כזאת. הוא אומר, היה שם כמה אנשים, ביניהם גרשון שולם, חוקר הקבלה המפורסם. ועוד. ואז גרשון שולם אומר, תשמעו, יש בירושלים אחד מקובל אמיתי. ממש כמו פעם. מקובל אמיתי שהוא ממש שרוי בזה, תיאר את זה. ועוד אחד שישב שם, אמר את דבר תורה בשמו. אז הוא אמר, לפי התיאור ולפי הדבר תורה, זה החבר שלי, זה הסטודנט שהכרתי ימי ילדותי. ואז באמת הוא ברר והגיע אליו. אז הביטוי הזה מקובל חי, גרשון שולם היה נחשב היסטוריון של הקבלה, חוקר, היסטוריון, וחוקרים אחרים עוד לפני, עסקו במחקר ובהיסטוריה של כל היהדות, נגד הראשון שהעיז להיכנס גם למקום הזה של הקבלה. עכשיו, מה שקורה אצל המחקר, שאתה עומד במקום של מבחוץ, זו העמדה הבסיסית של מחקר. והתחושה שלו, הוא גם ככה תיאר את התהליך ההיסטורי. חלק מהתהליך שהוא תיאר זה גם, הוא לא רק תיאר את ההיסטוריה החוקה, הוא תיאר מה עכשיו קורה. ההיסטוריה של המחקר, כאילו. שכאילו, היה זמן שעם ישראל היה כאילו באיזשהו מסורת רצופה, שהוא כולו בטוחה, ועכשיו הוא נמצא במקום אחר. זה עכשיו המקום שעם ישראל נמצא, שעכשיו כבר מתבוינים על הדברים, חוקרים אותם, אי אפשר לשחזר את המקום הקודם. זאת אומרת שהיסטוריון זה תמיד אחד שכבר, כאילו יכול היסטוריון הוא נורא זוכר את העבר, אבל בעצם הוא שוכח את העבר. כי כבר הוא לא ברצף אמיתי עם העבר, הוא כבר נמצא, דווקא בגלל שהוא נמצא בחוץ, אז הוא כבר מדבר עליו. אני חושב שכל יהודי מאמין, יהודי קשר, אז כל אל הסדר, אז רצף של ציאת מצרים רבי אליעזר ורבי יהושע שישבו בבני ברק וכן הלאה וכן הלאה, והמשיח, הכל נמצא עכשיו, הכל ביחד, עבר הווה עתיד. פשוט, זה היסטוריון, זה חותך. אז הוא מאוד ככה, היה ברור לו שכולם זזו. פתאום הוא רואה אחד, כמו מפעם, מה קורה פה? כי הוא לא מתאים לה. זה היה חלק מההפתעה וההתפעלות. אבל מה שכן, זה נכון ההגדרה הזאת, שהנזיר במובן הזה היה מקובל, לפי הגדרות היותר מעולות, כלומר, הרגל של שולם ידע שיש מקובלים, שנותנים ברכות וזה, אבל כאילו בעיניו זה היה, בסדר, משהו כזה חיצוני קצת. ויש כאלה חוקרי קבלה, אבל מקובל שהוא באמת שרוי כל הזמן בעולם העמוק, הפנימי הזה, זה איפה מוצאים. זה נראה את הנזיר.
ומה זה התאפיין?
לא אומר שאינות, כן. מה?
מה זה התאפיין?
הנזיר? קודם כל, באמת הנזיר חי לפי זה. הפרישות שלו, ההתכוונויות שלו, התפילות שלו. כלומר, הוא למד את הדברים, אבל... אגב, אתם יודעים שיש הקלטות שלו? של הנזיר? צריך לכם לשמוע. תשאלו את הראל כהן. אבי הראל. פעם שמעתי 3 קלטות, ממש מדהים. זה משהו לשמוע אותו. תשאלו אותו אם יש להשיג. לא יודע למה לא מוכרים את זה. חצי מוצנע כזה. אתה מרגיש תורמות. וכן לדעתי, ראוי להתרחק מספר בית אלוקים לספר שער השמיים, שחיבר רבי אברהם כהן ערעור, שסבר בזה סברות מליבו, מה שהוציא מדברי פילוסופיה ומות הקודמונים, ורצה להחדה עם חוכמת הקבלה, ומושגת בנבואה ברוח הקודש. אז מה הוא עשה? אוקיי, נפתח. טוב, תראו לכם, אצל הנזיר, הגישה היא שונה קצת מבחינת המקום הביקורתי. אחד מיוחד מתלמידי רבי ישראל סרוק, הוא רבי אברהם אירירה, ממנשיא ספרד, בא לאמסטרדם. זה כל ה... אנחנו מזכירים עכשיו, זה מה שנקרא תחילת העת החדשה, תחילת תקופת האחרונים, דור דעה של הארי וקצת אחרי. זה היה... אז בא לאמסטרדם, שם קיבל תורה מפי רבי ישראל סרוק, וחיבר בלשון ספרד ספר בית אלוקים וספר שער השמיים, מחוכמת קבלת הארי ז"ל, בהשוואה לחוכמה הנאו-פלטינית. נאו-אפלטונית, כן? והעתיקה מלשון הקודש. תראו לאור הרב יצחק אבוהב. אז הוא אמר שיש חיבור בין אפלטון לבין המקובלים. ועל זה ההשגה שלו. זה לא נכון. למרות שאיפה ראיתי? איפה כתוב בזוהר? שיש מחכמי יוון שקריב ונאור חדים מהמנותה. מה? שאומרים שזה אפלטון. אני חושב שגם אפלטון אומר ככה, שאפלטון היה יותר רוחני מאריסטו. אריסטו היה איש מדע. אפלטון היה יותר רוחני, דיבר על אידאות, לא סתם. אז... נכון, זה אם אתה הקישור שעושים. שעושים אצלו. כן. נכון, שהוא קיבל מקדמוננו. נכון, זה כאילו לזכור את המעגל. זה לא שאני אומר שהקבלה כמו אפלטון, אפלטון בעצם לקח מאיתנו. נכון. אבל זה נכון שהיה יותר פנימה, זה נכון. הוא שייך כאילו, אריסטו ואפלטון הם היו רב ותלמיד בעצם. אפלטון היה אחד לפני סוקרטוס, אפלטון, אריסטו. אז זה המעבר מדור שעוד היה קרוב לעולם הנבואי, חזיוני, העולם העתיק, מה שקורה בשפה המחקרית שלו עם עולם המיתוס. אריסטו זה התחלה של החוכמה היוונית, ממש, מה שקורה במדע. מדע, מחקר, באמת זה אריסטו. אז באמת, אפלטון מבחינה הזאת, הוא כבר דיבר, כבר עיין בדברים, אבל עדיין מתוך המבט היותר פנימי. אבל עדיין, עבדים מקודש לכל, בין ישראל לעמים. וזה קשור אולי לאותו סוג של... יש איזו השוואה, אבל כאילו... על עצם החיבור לחכמי אומת העולם, כן. ובכלל שלא לעיין בספר, אגב, גם רבי נתן מצטרף לעזרה הזאת בכל תוקף. אבל לא הרב, לא הרב. ולא הנזיר כמובן, אבל גם הרב לא. כלומר, אני חושב שהרב היה מדרגות. יש מדרגות, ברור שיש כאלה מכוון לגמרי. יש פחות. אבל יש גם סברות טובות. כמו שאומר, ציטט ממנו משהו מסר אביך, ויכול להיות שגם קרה עוד דברים. הרב ומורה נבוכים, לא, נחמן למשל, לא היה מוכן לשמוע על המורה נבוכים. וגם אני חושב, למשל מקנדיה. כלומר, צריך בשלות כדי, בכלל ללמוד קבלה, אבל גם פה להקל, אז מה לעבר, מה שייך, מה פחות שייך, מה סברה טובה, מה סברה קצת יותר מדי, זה... זה אין לכן אמי, יש פה בירור שצריך לעשות. אבל לא... ובכלל שלא להם בספר, הייתי אומר, בלשון של הרב זה לא לא לעיין, אבל לא לעיין בלי לדעת באיזה מדרגה אתה נפגש. יש מדרגות, גם בתוך גדולי ישראל, יש מדרגות כמו... נכון שפה מישהו הזכיר את זה שיש חמישה שלם גילו אליהו, שזה במקום אחר. לא, לא פה. שיש קבלה אצל הרב גץ, יש ברמת גן. אני הזכרתי את זה. שנכד שלו אצלנו בישיבה. שיש חמישה שהיה להם גילוי אליהו. הארי, הרמק, הרמח"ל, הרשש, והחמישי לא ידע, אחרי זה סיפרו לי שזה הרב גץ בעצמו. שזה החמישי. שהיה לו גילויים באמת. הנכד אמר שהוא חושב שאתם מכוון לשמוע אחרת, טוב? יש מדרגות. אבל בכלל שלא להם בספר שלא ידע שמחברו על צווי ברוח קודש בעצמו בידיעת ענייני הסודות האם למיתם, ושקיבל איש מפי איש משתפה במרכבה. כי זולת זה אי אפשר לעמוד על דברים מופלאים וחוסים ומושגים רק ברוח הקודש להסבירם בשכל. מתסברות רק מישהו שייך לאלה. אמנם בחיבורי המסברים מעניינים מהם לאוזן השומע דרך האמת המושג להם מעצמם, לדרך הצפייה ומקבלתם פי יודע האמת, מאחר שהדבר מוסבר ומובן יפה למתבונן בהם, הרי זה בכלל מה שהורשית להתבונן, שהיא ציווי להתבונן בה. זה מעשה בראשית. מי שראוי לפרש את מעשה מרכבה בדרך המובנת לשכל, שזה המדרגות, שהוא באמת במדרגה הזאת, אתם גדולי ישראל, אז באמת ללמוד את דבריהם זה ללמוד מעשה בראשית, וזה מה שנקיים מצווה שמוטלת על כל אחד. ומי שמשכיל על פי דרגם גם במסתרים הכתובים בספרים ובעלי הסוד, בדרך ההתבונות המושגת לשכל, הרי זה מצווה להתבונן בהם, כמו שנתבר. כלומר, אז אם הוא ידע לפרש את הרמזים ואת המשלים בדרך של היגיון, אבל על פי ההקדמות של הרמח"ל, למשל, וכיוצא בזה, מצוין. וכן הוא צריך לכוון מתפילתו, כי מעשה המצוות, דרך הייחוד המוסבר לו, לא בלי הסבר, המוסבר לו, על פי הכוונות ההם. וכפי הנראה, רוב וכל חכמי האמת שבאו אחר הרמב"ן שהפליגו בשפחה ובחובת העסק בה בכוונות על פיה, אותם שלא יעמידו אותה, מכל מקום השיגו שמץ מינה בדרך ההבנה ללב בקבלתם רם מפירם היהודים האמיתיים. מפי אותו הדרך המובן להם התבוינו בבינה ובכוונותיה. מהדרך הזו מצווה בחובה כמו שתבר שזה בכלל מעשה בראשית. אז שלוש מדרגות יש. יש הצופים בעצמם. ויש כאלה שהם תלמידי הצופים ובעיקר פוגשים את ההסברה שלהם, אבל הסברה שהיא מכוונת, יש לה בית אב, יש לה מסורת. ויש כאלה שכבר הלכו מסברה שהיא לא על פי אותם צופים, אלא על פי סבורס, על פי חוכמי אומות העולם. וזה המדרגה שהוא אומר שצריך לדחות, או לפחות נברר לפי... אוקיי. מהדרך הזה הוא מצווה וחובה כמו שבר שזה בכלל מעשה בראשית. בכל מקום חכמים ראשונים, וזהירים מאוד בגילוי זה ופרסומו גם כן. ושאמרו, הן דורשים מעשה בראשית בשניים גם כן. שומע, זה מה ששאלנו קודם, בין שה... גם הפרסום הזה אסור. אז הוא לא אמר את זה עד עכשיו. תמיד הוא דיבר שמה נאסר? נאסר הגילוי של הדברים בעצמם, במדרגה שלהם. אבל סתם לכתוב בספרים, סתם, זה לא זה. פה אומר, גם ההסברה, גם עליה יש איזה ממד של איסור. כי עובדה שגם במעשה בראשית כתוב שאין דורשים בשניים. עד עכשיו הרי היה נשמע מעשה בראשית, מצווה, פתוח לכולם. לא. גם בזה יש איזה בחינה מסוימת שלא לפרסם סתם. אני עכשיו מסביר מה שהרב תודה, ולפחות כמה מתלמידה, אני חושב שגם פה. אביב ראש הישיבה שלא מלמדים אפילו אורות הקודש כל כך מהר. למה? בגלל ש... למרות שזה הסברה. אבל גם בהסברה קצת להיזהר. זה לא החומרה של... ממש. אבל גם בזה יש איזה... ואולי בגלל הפחד, שמה זה תהיה הסברה לא מכוונת. כיוון שאומרים, זה כל כך נפקמה, שתהיה הסברה מכוונת, אז לדרוש ברבים, זה יכול להיקלט באופן שזה לא מכוון. כאילו... גם הסברה זה לא טוב, סברות טובות, הכל בסדר. לא. גם בזה מאוד משמעותי איך זה. מאיפה זה בא, לאן זה הולך. לפיכך, אבל פי שלא חשו לפרסם סתרי תורה שאם בעצמם הניחו בכתב, פני שאין בזה פרסום וגילוי כלל כמו שהתבר למעלה, זה לא היה אכפת להם. מכל מקום יען גילוי הדברים על דרך המובן. כלומר, להסביר שכזאת להם התגלות לכל קורא בספר לא רצו לפרסמם. במדורות האחרונים, התירו לעזר לכתוב גם זה, אבל פי שכותב בספר כי הוא דורש לאלפים בני אדם. מבחינת דורשים ברבים גם כן מסברת העניינים, אז איך זה מותר? הוא אומר, לכאורה גם בהסברה יש איסור. אז למה התירו? אז נשאיר לפעם הבאה את השאלה הזאת.